תלמידים. אנו שמחים להתחיל את אירוע הגעת מורנו ורבנו ראש הישיבה, הרב אהרון ליכטנשטיין לברוך. בשיעורה של ביתו ראש בית המדרש לנשים מגדל עוז אסתי רוזנברג בנושא בהודעתם לבניך ולבני בניך.
ברשות אבי מורי, ומשה ברי, שלום. מעולם לא העברתי שיעור בפני מישהו מופלל כל כך בזקנה. הרבנית אמיטל, שאני רואה פה, ושאר האנשים שאני אולי לא מזהה. שלום לכולם. ראש החמד, הרב ליפשיץ. שלום, אח של ישי. האמת שזה נורא מרגש. טוב. נתחיל אבל ללמד פעם שאלו את אבא שלי, אבל אני לא חושבת שהייתי זקוקה לאיזה רעיון עיתונאי, ששאלו אותו מה המצווה החביבה עליו ביותר, והתשובה שלו הייתה
לימוד תורה.
לימוד תורה, נכון, ברור. התשובה שלו הייתה מצוות לימוד תורה. אני רוצה לעסוק לכמה דקות במצוות לימוד תורה. המקורות למצוות לימוד תורה בתורה, יש ארבעה פסוקים שנמנים ומצוטטים על ידי בוני המצוות השונים ביחס למצוות לימוד תורה. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, פן יסורו מלבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. ויקרא משה על כל ישראל ויאמר עליהם שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים, אשר אנוכי דובר באוזניכם היום ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ולימדתם אותם את בניכם. שלושה מתוך ארבעת הפסוקים האלה שמדברים על מצוות תלמוד תורה, מתייחסים למצוות תלמוד תורה לא רק כמקום שבו האדם לומד, אלא מצוות לימוד תורה ללמד את הבנים. ולימדתם אותם ולימדתם לבניך ולבני בניך, שיננתם לבניך ודיברת בם, ולימדתם אותם את בניכם. כשאנחנו רוצים ללכת ולבדוק מהי מצוות לימוד תורה, מסתבר שמצוות לימוד תורה היא לא רק שאדם ילמד תורה, אלא מצווה שקשורה לבנים, מצווה שקשורה ללמד אחרים, מצווה שקשורה ביכולת להעביר את המסורת מדור לדור. באמת, במוני המצוות השונים, באמת זאת ההתייחסות. מצווה היא לא רק ללמוד תורה, המצווה היא ללמוד וללמד. הרמב״ם בספר המצוות לרמב״ם, מצוות הסלד א', כותב, המצווה היא ב-א', היא שציוונו ללמוד חוכמת התורה וללמדה. וזהו שנקרא תלמוד תורה, והוא אמרו ושיננתם לבניך, ולשון ספרי לבניך אלו תלמידיך. וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמידים קוראים בנים, שנאמר ויצאו בני הנביאים, ושם נאמר ושיננתם, שלו מחודדים בתוך פיך. כשאדם שולך דבר לא תהיה מגמגם לו, אלא אמור לו מיד. וכבר נכפה לציבור הזה פעמים רבות, ולמדתם ועשיתם למה ילמדו, וכבר התפזר הזירוז את מצווה זו ולשקוט בה תמיד במקומות הרבה מן התלמוד. אבל ההגדרה המרכזית של הרמב״ם היא ללמוד חוכמת התורה וללמדה. בתרגום של הרב קפח כתוב בדיוק הפוך, ללמוד, ללמד תורת החוכמה חוכמת התורה וללומדה. זה הבדל של בב אחת, אבל באמת השאלה, המצווה היא כנראה בהגדרה אחת, בשום מקום לא כתוב שהמצווה היא ללמוד תורה, המצווה היא ללמוד וללמד. זה כותב הרמב״ם, וזהו שנקרא תלמוד תורה. כלומר, יש יחידה אחת מחוברת שיש בינה איזונים שונים, תכף נראה בלכות תלמוד תורה לרמב״ם, ויש בתוכה איזונים שונים ביחס בין השאלה מה היחס בין ללמוד וללמד, אבל המצווה היא לא ללמוד תורה, המצווה היא ללמוד וללמד תורה. בשאר מוני המצוות עוד מגדילים לעשות בפני הרמב״ם, ומונים את זה כמצוות נפרדות. בספר מצוות קטן ומצווה קופי וקבל, מצווה אחת היא לימוד תורה, תכתיבו למתם אותם ושמותם לעשותם. המצווה השנייה, המצווה כובב, היא ללמד לבניו, תכתיבו למתם אותם את בניכם. בירים זה מתחלק לשלוש מצוות שונות. המצווה הראשונה היא ללמד את בנך תורת השם ומצוותיו. המצווה השנייה שמופיעה לכם פה שלישית, היא ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ציווה ברוך הוא שלמדו תורה לחבריהם, נכתיב ולמתם אותם את בניכם, וכתיב ושיננתם לבניך, ולא בניך דווקא לכל תלמידים. והמצווה השלישית, ר' נ"ח, כבר פירשתי במצוות ללמוד ומצוות ללמד את בנך, שנמת לבניך למדנו גם שמצווה על האדם ללמד את עצמו. כלומר, לפי היראים, קודם כל הוא מונה את המצווה ללמד את הבנים. אחר כך הוא מונה את המצווה ללמד את התלמידים, ורק בסוף יש מצווה על האדם ללמד את עצמו. אז כמובן שאדם לא יכול ללמד את עצמו, ללמד אחרים הוא לא ללמד את עצמו. אבל אני חושבת שהמניין שהיראים מונה, וגם ברמב"ם לפי התרגום של הרב קפח, ללמד חוכמת התורה וללומדה, באמת מראה שהמטרה הסופית של לימוד תורה היא לא רק שאדם ילמד את עצמו, אלא אין אדם, הפעולה הזאת של לימוד תורה היא לא פעולה עצמית, שאדם רק מלמד את עצמו, אלא פעולה שיש בה מראש ברור שתכליתה של הפעולה הזאת היא ללמד גם אנשים אחרים. עכשיו הרבה מצטטים, גם הרמב״ם בספר המצוות מצטט את הפסוק, ושיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם אדם שולחה דבר מיד תוכל לומר לו. באמת כולנו יודעים שכשאנחנו לומדים משהו לעצמנו, אנחנו יכולים עוד להגר פינות וקצוות, אנחנו יכולים אולי לא להבין עד הסוף, ולא שהכל יהיה מחודד. אבל השימוש הזה בשנמת לבניך, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם אדם שולחה, זה באמת יותר מחודד לאדם שמלמד מישהו אחר. מי שמלמד מישהו אחר, צריך באמת שהכל יהיה בהיר לו, נהיר לו עד הסוף. ואני חושבת שכל מי שלימד פה, יודע את ההבדל בין ללמוד לעצמך לבין שצריך להבין את זה, כמה אתה צריך להיות טיפה יותר מחודד, טיפה יותר בהיר. עכשיו, מה המשמעות באמת של זה שמצוות תלמוד תורה היא לא רק מצווה של אדם ילמד עם עצמו? אני חושבת שהדבר הכי ברור היא שבאמת זאת לא מצווה שרק ביני לבין הקדוש ברוך הוא. יש מצוות תלמוד תורה, משהו שהוא הרבה יותר רחב, משהו שהוא לא קשור רק לפעולה עצמית של אדם, אלא קשור באחריות על התורה, באחריות על העברת התורה, הייתי אומרת בעיקר בעברת המסורת מדור לדור. זאת אומרת, אם המוקד של מצוות תלמוד תורה, או אם אין מצוות תלמוד תורה לבד בלי להעביר אותה הלאה, הייתי אומרת שהמוקד של מצוות תלמוד תורה היא באמת בעברת המסורה מדור לדור, בלקיחת אחריות, בעברת המסורת, בהבנה של תורה שמשקפת את שכינת הקדוש ברוך הוא בעולם, היא הרבה יותר עמוקה מאשר אדם שיושב בחדר וחווה איזושהי פעילות, גם אם היא לא רק אינטלקטואלית בינו לבין עצמו, גם אם היא רוחנית, הוא צריך לקחת אחריות על להעביר את המסעות מדור לדור. ברמב״ם בהלכות תלמוד תורה, בכותרת, כתוב כך, הלכות תלמוד תורה יש בכללם שתי מצוות עשה. וזהו פרטן, ללמוד תורה, ב' לכבד מלמדי אבי יודע. הלכה א', נשים ועבדים וקטנים פטורים מתלמוד תורה, אבל קטן אביו חייב ללמדות תורה. שנאמר, למתאם אותם את פניכם. הלכה ב', כשם שחייב אדם ללמד את בנו, כך הוא חייב ללמד את בן בנו, שלמה עבודתם לבניך ולבני בניך. הלכה ג', וחייב לזכור מלמד לבנו, ואינו חייב ללמד בן חברו אלא בחינה, ומי שלא לימדו אביו חייב ללמד את עצמו, כשיקיר שלמה לותם אותם ושמרתם לעשותם. הלכה ו', הלכה ח', אני רוצה לדלג, מגיעים עד להלכה ח', כל איש מישראל חייב את תלמוד תורה. בין אני, בין השיר, בין שלם מגופו, בין בעל איסורים, בין בחור וכו'. אז הרמב"ם כותב בכותרת, הלכות תלמוד תורה, יש בכלל שתי מצוות עשה, אחת היא ללמוד תורה. לכאורה, אם הוא כותב ללמוד תורה, צריך לכתוב, לפתוח בהלכה ח' בצורה מסודרת, בשונה מסודרת של הרמב"ם. כל איש מישראל חייב את תלמוד תורה, בין אני, בין השיר, בין שלם, ולהגדיר את המצווה. עכשיו הרמב"ם רק בהלכה ח' כותב שכל איש מישראל חייב ללמוד תורה, עד הלכה ח' כל ההלכות עוסקות בללמד אחרים תורה. זה נכון, קצת כמו בסיפור יציאת מצרים, תכף נראה, אם אין לו בן, הוא שואל את עצמו. אז בהלכה ג' כתוב, אם אבא שלו לא לימד אותו, הוא חייב ללמד את עצמו. אבל בעצם, הפתיחה של הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה, היא זה שכל אדם חייב לדאוג להעברת המסורת מדור לדור. כל אדם חייב לדאוג לכך שתורה תועבר, לקחת אחריות על עולם התורה, ולא רק פעילות של אדם צריך ללמד את עצמו 5 דקות בבוקר ו5 דקות בערב, אלא אדם באמת צריך ללמד אחרים. עכשיו אני אגיד שבאמת יש איזו סתירה בין הכותרת של הרמב״ם לבין מה שכתוב בפנים, כי בכותרת הוא כותב ללמוד תורה, ובפנים הוא כותב בעיקר ללמד תורה, לפחות בחלק נרחב של הפרק. ובאמת ראיתי מי שמסביר שבספר המצוות, מה שאנחנו ראינו, שם כותב הרמב״ם, ללמוד תורה וללמדה, וזהו שנקרא תלמוד תורה. זאת אומרת, ששואלים את הרמב״ם, מה ההגדרה של מצוות תלמוד תורה? מה ההגדרה של לימוד תורה? עונה הרמב״ם, לימוד תורה זה ממש ללמוד תורה וללמדה. ולכן שהוא כותב בכותרת, יש בכלל שתי מצוות עשה, וזהו פרטן ללמוד תורה. אנחנו הולכים מפה לספר המצוות, אז באמת ללמוד תורה ברמב״ם, המשמעות של זה היא בוודאי ללמוד וללמד. הרמב״ם לא תיאר לעצמו. זאת אומרת, זה ממש בדיעבד, אם אין לך מי שלמד אותך, אז תלמד את עצמך. בהלכה אחרת, אבל באמת שהרמב״ם כותב ללמוד תורה, בכותב הזאת הוא מתכוון ללמוד תורה כמו שהגדרתי אותה בספר המצוות, וכמו שהגדרתי אותה בספר המצוות, זה ללמוד וללמד. עכשיו אנחנו עומדים באמת בראש חודש סיוון, בסוף ספירת העומר, רגע לפני מתן תורה, ואנחנו מסיימים את התקופה באמת של בין יציאת מצרים, ליל הסדר, סיפור יציאת מצרים, לבין מתן תורה. וזה אולי באמת הזמן שבו מוקדשת הרבה תשומת לב להעברת המסורת. אז באמת התחלתי, הזכרתי קודם שסיפור יציאת מצרים, אני חושבת שהוא מזכיר גם את מצוות תלמוד תורה במובן הזה, שאם מצוות תלמוד תורה היא באמת העברת המסורת מדור לדור, אז אחד המקומות הבולטים שהמסורת עוברת מדור לדור היא בליל יציאת מצרים, וגם שם מאוד בולט שהסיפור הוא לא רק לספר לעצמך את סיפור יציאת מצרים, אלא לדאוג, תעביר את המסורת מדור לדור, ולספר לבנך, והגדת לבנך, בדיוק כמו שיננתם לבניך ודיברת בם. אפשר לעשות הגבלה בין מצוות לימוד תורה, שהמצווה היא לדאוג להעביר את חוכמת הקדוש ברוך הוא הלאה, כמו לספר את מעשה ונפלאותיו של הקדוש ברוך הוא בסיפור יציאת מצרים. אני רוצה להתרכז בפסוק אחד שמכין אותנו למתן תורה, שמדבר על אותם דברים, הוא הפסוק בדברים. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, ותשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ונסור מלבבך כל ימי חייך. והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך וחורב, ואמור השם אליי, יקל לי את העם, ואשמיעם את דבריי, שלמדו ליראה אותי כל הימים, אשר הם חיים על אדמה, ואת בניהם ילמדו. על הפסוק הזה כותב הרמב"ן בשורה הרביעית, אבל הכתוב הזה, לפי דעתי, מצוות לא תעשה, יזהיר בה מאוד. כי כאשר אמר שנזהר בכל המצוות ונשמור חוקים והמשפטים לעשותם, חזר ואמר, רק אני מזהירך מאוד לשמר ולשמור עצמך מאוד, ולזכור מאין באו אליך המצוות. שלא תשכח מעמד הר סיני מכל הדברים אשר ראו עיניך שם. ואני מדלגת קצת, והוא כותב בסוף העמודה הבאה, יזהיר במצוות לא תעשה, שלא נשכח דבר מן המעמד ההוא, ולא נסירנו מליבנו לעולם, וציווה במצוות עשה, שנודיע בו לכל זרינו מדור לדור, כל מה שהיה שם בריאה ושמיעה, התועלת במצווה הזאת גדולה מאוד. אז אומר הרמב"ן, יש מצוות לא תעשה, לא לשכוח מעמד הר סיני, ויש מצוות עשה, והודעת לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בסיני. אז אם אנחנו הולכים לרמב"ן, בספר המצוות של הרמב"ן, להשגות של הרמב"ן, אנחנו באמת מוצאים שהרמב"ן מונה את זה, בשכחת הענבים של הרמב"ן. הרמב"ן לא מנע את מצוות היזהר ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את כל הדברים אשר ראו עיניך, והרמב"ם לא מונה מצווה לא לשכוח את מעמד הר סיני. אבל הרמב"ן לא מונה, לא מוסיף במצווה הסיים, הוא לא מוסיף מצווה לזכור, ועודת לבניך לבניך, לזכור את מעמד הר סיני. יש לנו פה את השגות הרמב"ן לספר המצוות, והוא כותב ככה. המצווה השנייה שנמנענו שלא נשכח מעמד הר סיני, ולא נסיר אותו מדעתנו, אבל יהיו עינינו ולבינו שם כל הימים. והוא אמרו יתעלה, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, פן יסור מלבבך כל ימי חייך. והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, אני מדלגת לסוף, ממש לסוף של העמודה הבאה, הימנית, ואל תתאה בזה מפני דורשם בראשון של קידושים. לבניך ולבני בניך ולימוד התורה לבני בנים. אז אומר הרמב"ן, יש מצוות לא תעשה, ועודת לבניך וישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. כשאנחנו מחפשים, אם אתם זוכרים, הרמב"ן בפירושו לתורה, אומר יש מצוות עשה, ועודת לבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בסיני, לא מונע אותה. עכשיו פה בסוף הדברים שלו הוא כותב, אל תתאה מפני דורשם בפרק ראשון של קידושים. אז לפניכם במספר, בסעיף מספר ה', יש את מסכת קידושין דף למד עמוד א'. ואבי אביו מי מחייב? והתניא בלימוד תורה, נושא כמובן לימוד תורה. מאיפה, עד כמה אביו צריך ללמדות תורה? ועכשיו שואלים, אבי אביו האם צריך ללמדות תורה? והתניא ולימדתם אותם את בניכם, ולא בני בניכם. ומה אני מקיים? והודעתם לבניך ולבני בניך. לומר לך שכל המלמד את בנו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו לימדו לו ולבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות. הוא דאמר כי התנה, דתניה, ולימדתם אותם את בניכם. אין לי אלא בניכם, בני בניכם מניין, תלמוד לומר ועודתם לבניך ולבני בניך. אם כן, מה תלמוד לומר בניכם? בניכם ולא בנותיכם. אומרת הגמרא, יש מצווה והיא נמנית, הרמב״ם גם כותב אותה, ראינו קודם, ללמד גם את הנכדים תורה. אבל מה ששואל הרמב"ן בעצם על מצוות, הוא אומר, אל תטעה מפני דורשן בקידושין. בקידושין בעצם אפשר לחשוב, שהודעתם לבניך ולבני בניך, זה פסוק שנדרש על לימוד תורה. שואלים, מאיפה יודעים שצריך ללמד את בן בנות תורה? אומרת הגמרא בקידושין, הודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר אמרת לפני השם אלוקיך בסיני. אחת היסוד של הרמב"ן, וזה ככה גם שעת הגמרא כמובן, שהפסוק, הודעתם לבניך ולבני בניך בקידושין, נדרש לתלמוד תורה. הרי הרמב"ן רוצה לדרוש אותו בשכחת הלאווים בספר המצוות, מצוות הזה שלא נשכח את מעמד, שנזכיר ונעביר מדור לדור את מעמד הר סיני. אז הוא אומר, אני מביא לכם פה את הפסוק, ועודתם לבניך ולבני בניך, אבל בקידושין כבר לקחו את הפסוק הזה לתלמוד תורה. אז הפסוק הזה, ועודתם לבניך ולבני בניך, על מה הוא מדבר? האם צריך להודיע את היכולת שלנו, את החובה שלנו לספר על מעמד הר סיני, להעביר את המסורת הרוחנית, הדתית, ההיסטורית מדור לדור, או שהוא פסוק שמצומצם רק לחובת לימוד בין בנות תורה. ואז אומר הרמב"ן, זה בסדר, זה אותו דבר. ואל תטעה בזה מפני דורשן בראשון של קידושין, לבניך ולבני בניך בלימוד התורה לבני בנים. כאילו גנבו לי כבר את הפסוק הזה ללימוד התורה לבני בנים. אבל אני יכול עדיין לקחת את הפסוק הזה ועודתם לבניך ולבני בניך, שזה פסוק שאני חושבת מדבר על לספר לילדים, להעביר להם, לתת להם את התחושה של איך עומדות היו רגלינו במעמד הר סיני. ואז כותב הרמב"ן ככה, כי לימוד אמונת התורה הוא הלימוד בתורה. מה זאת אומרת? הוא אומר, זה אותו דבר, לימוד אמונת התורה והודעתם לבניך ולבני בניך, זה לימוד אמונת התורה. הוא הלימוד בתורה. כשאדם מלמד את בן בנות תורה, מה הוא עושה? הוא באמת מלמד אותו את יום אשר אמרת לפני השם לוקח בחרות, עם האש והקולות והברקים והרפל, וקבלת עול מלכות שמיים וקריטת ברית. כשלומדים תורה, זה בעצם מה שמעבירים. ואני אביא לשמח לדבריי שהרב שבל באמת ברמב"ן, שהרמב"ן כותב בפרושון התורה, וזהו מצוות עשה, כותב הרב שבל בהערות למטה, מצוות עשה הרמב"ן לא מנעה, אבל הוא כנראה מנעה במצוות לימוד תורה. כמו דבריו, הלימוד, אמונת התורה, הוא הלימוד בתורה. עכשיו אני חושבת שזה משפט של הרמב"ן, וכל מי שנכיר קצת את אבא יודע כמה הרמב"ן קרוב לליבו, כמה הוא מרגיש קשר, הזדהות ועומק עם הרמב"ן, דיבר על זה בהרבה הזדמנויות, וכל מי שרוצה לקרוא זה כתוב מקסים במקשה פניך, ההזדהות הגדולה שיש להם הרמב"ן, והמשפט הזה, אני חושבת של הרמב"ן, אני אגיד שבעיניי הוא תמצית, מדלגת, אבל אני לא מתאפקת, הוא תמצית מה שאבא גם עושה כשהוא מלמד תורה. לימוד אמונת התורה הוא הלימוד בתורה. כלומר, כשאדם לומד תורה עם הבנים שלו, זה בסדר, זה בדיוק הפסוק, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר אמרת לפני השם אלוקיך בסיני. והרמב"ן מתאר שם שזה באמת להעביר את התחושה ואת הקולות ואת הברקים ואת הקשר ואת הזיקה לקדוש ברוך הוא. וזה מה שאתה עושה שאתה לומד תורה. אני רוצה רגע אחד לחזור לגמרא בקידושין. בסוף אמר רבי יהושע בן לוי, זה פשוט כל כך מתוק וכל כך מתאים לאבא, כל המלמד את בן בנות תורה ועלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר סיני, שנאמר ועודתם לבניך ולבני בניך, ושם יחיה יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. רבי חייא בר אבא אשכחה לרבי יהושע בן לוי ושדי דיסנה רישנה וקממתי לליוקה לבני קנישתה. רבי חייא בר אבא רואה את רבי יהושע בן לוי שאמר כל המלמד את בן בנות תורה מעלה עליו כתוב כאילו קיבלה מהסיני, הוא רואה אותו ברחוב בבוקר רץ ברחוב, הוא אפילו לא לבוש כמו שצריך, ככה הם זרק על הראש שלו איזה משהו ורץ. אז הוא מסתכל עליו ככה, אומר, מה אתה לבוש ככה? ובקושי זרקת עליך משהו ואתה רץ, והוא לוקח את התינוק שלו, את הילד לבית כנסת. אומר לו, מהי כולי? תראה איך אתה נראה. אמר לו, מהי זוטרה? מהי תכתיב עודתם לבניך ולבני בניך? ושמיך ליום אשר אמרת לפני השם לוקח בחורות, ואומר לו, מה נראה לך שמה שאני עושה זה דבר זוטר? אני לוקח את הבן שלי לאותה נכת שלי, לבית כנסת. זה יום אשר אמרת לפני השם לוקח בחורות. לקחת את הבן שלך לבית כנסת, בבוקר, זה כמו יום אשר אמרת לפני השם לוקח בחורות. מכאן ואילך, רבי חייא שמע את זה, לא טעים אומצה, לא אוכל כלום, עד מיקרי לינוקה או מוספי. רבא ברבונה, לא טעים אומצה, עד מתי לינוקה לבי מדרשה. אחרי שהם שמעו את זה וראו את ההגבלה שנתן לבניך ולבני בניך, יום אשר אמרת לפני השם אלוקיך בחורב, זה לקח את הילד הקטן לבית כנסת, זה לקח את הבן שלך למד תורה, זה ללמוד איתו אולי אפילו למבחן בתורה. אז פתאום הם נורא הקפידו על זה, הם קראו בבוקר, דבר ראשון הם רצו הילדים שלהם לבית כנסת, כדי לתת להם את התחושה של מעמד הר סיני. ולמה אומר מדרש תנחומא, שאם זכה אדם שיהיה בן תורה, הוא בנו, בן בנו, שוב אינה פוסקת ממנו עולמית, שנאמר, בעודתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת. אני אסיים בזה שאבא שלנו היה יכול ללמוד הרבה תורה, עם עצמו, אבל מפעל חייו הוא בזה שהוא מעמד אנשים תורה, אחרים. ובמלוא, מדי פעם היה לו איזה הבלחות ציבוריות לנסות להציל את המבדל, אבל באופן בסיסי זה שיש פה כל כך הרבה תלמידים שבאו מארבע כנפות הארץ ממש, אולי גם חלק מאמריקה, זה בגלל שמפעל חייו של אבא הוקדש לא רק ללמוד תורה, אלא ללמד תורה. ממש ללמד אנשים אחרים תורה. קודם כל ללמד את בניו ובנותיו, היום הוא ברוך השם זוכר ללמד גם את הודעת לבניך ולבני בניך, אבל אני חושבת שבפורום הזה צריך להדגיש את זה שההכרעה הבסיסית של אבא בחיים הייתה ללמד תורה. אני אגיד שגם הרב סולובייצ'יק, כששאלו אותו מה אתה, הוא היה אומר אני מלמד, מרביץ תורה. ואני חושבת שההכרעה הזאת היא שילוב של תחושת העברת המסעות מדור לדור, אהבת השם, יראת השם שפתוך אבא, אבל התחושה שהאוצר הזה באמת הוא צריך לקחת עליו אחריות. אני חושבת שהדבר אחד המסרים הגדולים שלו זה לקחת אחריות על הדור, והדבר הגדול ביותר בעיניי זה באמת זה שהוא הצליח להרביץ תורה מדור לדור. ואני אסיים בריש לקיש, המצאין מערת הדרבנן. הוא היה מציין מערות, כמעט אל המערת הדרבי חייה, אילמי מיני, הוא לא מוצא את המערה של רבי חייה. חלש דעתי, אמר ריבונו של עולם, לא פיבלתי תורה כמו טוב, מה אני, לא למדתי תורה כמו רבי חייה, למה אני לא מוצא את המערה שלו? יצתה בת קול ואמרה לו, תורה כמו טוב פלפלת. למדת המון תורה, אבל תורה כמותו לא ריבצת, לא לימדת על האחרים. אני חושבת שאבא שלנו, כל חייו הרביץ הרבה מאוד תורה באנשים אחרים, עם סירות נפש, באהבה, ואני אגיד שהוא לא רק הרביץ תורה, אלא גם הרביץ את החוויה. יש פה למטה, נאמר לי הזמן אני לא אקרא, אבל כשהוא מתאר מה זה חוויית לימוד תורה בעיניו, הוא הרביץ גם את יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בסיני. הודעתם לבניך ולבני בניך, ובשם בניך, בנותיך, בני בניך, תלמידיך, תודה רבה.
תודה רבה לאסתי רוזנברג על שיעורה, אנחנו...